חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל המאזינים. פרשת השבוע, פרשת וירא, ישנו אחד הנושאים האקטואליים והרלוונטיים דווקא לתקופתנו, כאשר פוקד אותנו המצב הביטחוני המעורער, שהשנאה יוקדת אצל אויבינו, ובכל יום עומדים עלינו לחלותינו, דוקרים בסכינים ובחרבות, ומתקיים בנו ממש הידיים ידי עשיו. ובנוסף לכך, לא רק המצב הביטחוני, אלא גם המצב המדיני, כשאנחנו רואים שרוצים להפליל אלפי בחורי ישיבות כעריקים מהצבא, בכדי שיתאפשר לענישם, ועולם התורה נרדף. והנה פרשת השבוע, התורה מספרת לנו שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה להפוך את סדום, הוא אמר, המחסה אני מאברהם, וסיפר לאברהם אבינו שהוא הולך להפוך את סדום. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך, לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע חלילה לך השופט כל הארץ, לא יעשה משפט. כך פנה אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מחולל את המהפכה בסדום. ומשיבו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ודאי, אתה צודק, חס וחלילה. לא יהיו 50 צדיקים בסדום, אין ספק שאני לא אגע בסדום. כל המקום ינצל בזכותם. וכך המשיך אברהם וניסה לבקש עוד ועוד, ועד שהוא מסיים, ויאמר, אל נא איחר לאדוני ואדבר אך הפעם, אולי ימצאון שם עשרה, ויאמר לו אשחית בעבור העשרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אם יהיה עשרה צדיקים, אני כבר לא יחולל מהפך בסדום. הוא מבאר את הגמרא בסנהדרין בדף צדיק ט עמוד א'. אפיקורס, מה זה נקרא אפיקורוס שכופר בתורה? מי הוא? מה ההגדרה שלו? אמר רב יוסף, כגון הנה דאמרי מי אהנו לן רבנן, לדיד הוא קרו, לדיד הוא תנו. רב יוסף אומר, אדם שמסוגל להגיד, איזו תועלת אני מפיק מתלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה? הרי הם לומדים לעצמם, חוזרים על לימודם לעצמם, מה התועלת שיש לי ממה שהוא לומד? זה נקרא אפיקורס. למה זה נקרא אפיקורס? מה הוא עשה בזה? הוא לא מעריך ולא מוכיר את אלה שיושבים ועוסקים בתורה, כי הוא לא נהנה מהם, הוא לא מפיק מהם שום תועלת. אומרת הגמרא, למה? כיוון שהרי כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, שלולא עסק התורה יומם ולילה, אין קיום לעולם, כמו שנבאר בהמשך בעזרת השם. בנוסף לכך, אמר רב נחמן מפרשתנו, שכתוב בפרשת השבוע, מה שהסברנו קודם, שאם יש 10 צדיקים, הקדוש הוא אומר, אני לא אשחית בעבור 10. כמו שהוא אמר בתחילת דבריו, ונסעתי לכל המקום בעבורם. מה זאת אומרת? אומר רש"י, בן אדם שאומר, מה התועלת שיש לי מאלה שיושבים ולומדים? הרי אין שום תועלת מהם. הם לומדים לעצמם, מתפתחים, מתחכמים לעצמם, אבל לא מהנים מזה את הציבור. הרי זהו כפירה במה שכתוב בתורה, אפיקורס. כי התורה מעידה שלו יצויר שהיה 10 צדיקים בסדום, הקדוש ברוך הוא לא היה ונסעתי לכל המקום בעבורם. ואף אחד לא יודע מאנשי סדום שבזכות אותם צדיקים הם ניצלים. לצערנו לא היו 10 צדיקים. אבל התורה מעידה, הקדוש ברוך הוא מעיד. הרי אחרי הכל התורה היא תורת אמת. התנ"ך הוא אחד הספרים האמינים ביותר שקיים בעולם, זה תורת אלוקים. והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מעיד ואומר ומכריז שאם היו 10 לא הייתי פוגע, לא הייתי פוגע בסדום. ללמדנו מה הכוח ומה המסוגלות של 10 שיושבים ולומדים. אומר הרב אליהו לופיאן בספרו לב אליהו, נתאר לעצמנו שהיו 10 צדיקים כאלה בסדום. וסדום לא הייתה נחרבת. וכי היה מתפרסם הדבר שהגזרה התבטלה בזכות אותם 10 צדיקים? אף אחד לא היה יודע. כי החיים היו ממשיכים כרגיל, מתנהלים כרגיל, העסקים כרגיל, ממשיכים באותה שחיתות, ולא קורה להם דבר. ואף אחד לא מודע לכך. שבעצם כל ביטול הגזרה זה מכוח אותם 10 צדיקים שהיו בסדום. והקדוש הוא מעיד, מצהיר, שאם היה כך, לא היה פוגע בסדום. אם כן, איך אפשר לבוא ולומר, איזו תועלת יש לי מאלה שיושבים ועוסקים בתורה, הרי לומדים לעצמם, מחכימים לעצמם, אין מהם שום תועלת, כמה הדברים אקטואליים למצב המדיני המעורער שלצערנו ישנם רבים בתוכנו ששואלים את השאלה הזאת ואומרים את הדברים האלה. איזו תועלת יש מכל הבחורי ישיבות שיושבים ולומדים ועוסקים בתורה וכי יש לנו מהם תועלת? הרי הם לומדים לעצמם, אין מהם שום תועלת. יתרה מכך, הם נטל על המדינה. תקציבים, הם לוקחים חלק מהתקציבים, ובמקום להפיק רווחים שישבו ויעסקו במלאכה ויועילו לכלל, הם רק לנטל על הכלל, ולא אין שוויון בנטל הביטחוני של המדינה. אלה הן השאלות. אבל פרשתנו תופחת על פני כל אלה שמדברים כך, מחוסר לימוד התורה, מחוסר האמונה במה שנכתב בתורת אלוקים, שבפרשתנו הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מעיד, שאם היו 10 צדיקים בסדום, אולי היה פוגע בסדום. קל וחומר אם יש 20, וקל וחומר אם יש 100, וקל וחומר אם יש 1,000, וקל וחומר אם יש 10,000, וככל שיש יותר, זהו ההגנה, זהו הביטחון, זו ההצלחה, זהו הקיום. ומי שחושב אחרת, הרי הוא אפיקורס. כך הגמרא מגדירה אותו. הוא כופר בתורת אלוקים. ללמדנו עד כמה צריך לדעת, להעריך כל מי שיושב ועוסק בתורה. כל מי שעמל בתורה. כי בזכותו העולם קיים. הוא שותף לקיומו של העולם. וכשהיו מאמינים בדברים, אז לא רק שהיו לא מתלוננים, אלא בדיוק ההפך, היו הולכים ומוסיפים ומחזקים כמה שיותר מי שיהיה מוכן לשבת וללמוד, נתיב עמו, נקצה תקציבים מיוחדים, ובלבד שישבו כמה שיותר ללמוד תורה, כי זה לא קל לשבת וללמוד. זה לא דבר של מה בכך, זה דבר של מסירות נפש, מתוך אמונה, מתוך אהבת התורה, וצריך בדיוק הפוך, לעודד כמה שיותר, לסייע כמה שיותר, בידי כל אלה שבחרו להם את הדרך להיות הצבא השם, להיות חיילים של הקדוש ברוך הוא, להיות שליחי האומה, להגן על כלל ישראל, לבטל כל מיני גזרות שעופפות על כלל ישראל. כך צריך להסתכל על הדברים. יתרה מכך, הרי מסופר במדרש, המדרש רבה על איכה, בפרשה ב' פסקה ד', הוא מספר שם, של אלנדריאנוס קיסר, שהוא הרי בסופו של דבר חדר לביתר, והרג 80,000 ריבו בני אדם, או 80,000 תוקי קרנות, היו צרים על ביתר, והיה שם בן קוזיבה, והיו לו 200,000 מקוטעי אצבע, ואחר כך 200,000 שעוקרים ארזים. אבל למרות הכל, צרו 3.5 שנים על ביתר. הקיפו אותה. אין יוצא ואין בא. המצב הכלכלי התערער, המצב קשה. אבל בביתר היה שם רבי אלעזר המודעי, שהיה עסוק בסקו ובתעניתו, בכל יום ויום התפלל ואומר, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. וכך היה דוחה. עד שאנדריאנוס ראה אחרי 3.5 שנים לא הולך, הוא כבר התייאש. ואז בא אליו איזה קוטי אחד ואמר לו, תשמע, אני רוצה לגלות לך, יש סוד. כל מה שהם מחזיקים מעמד, לא מפני כוחם וגבורתם ויכולתם, אלא כי יש שם איזה צדיק אחד שהוא מתענה ומתפלל על כלל ישראל. אני אטפל בו ותראה שפתאום תוכל לנצח אותם. ואכן חדר פנימה אותו קוטי והגיע לרבי אלעזר המודעי וראה אותו שהוא בתפילה ולחש לו באוזנו. לא אמר לו כלום, אבל הוא עשה כלוחש בעלמה. כמובן רבי אלעזר המודעי התפלל, ונודע הדבר, נודע הדבר לבן קוזיבה, שהנה רבי אלעזר המודעי כנראה משתף פעולה עם אויבינו, כי חדר איזה מרגל והוא מתלחש איתו בסודות, כי תפסו אותו את הקוטי הזה כמובן. ואז הוא סיפר להם שהוא שליח של המלך, ולכן הוא דיבר איתו סוד, הוא לא מוכן לגלות את הסוד שהוא דיבר איתו. שלח בן קוזיבה להביא אליו את רבי אלעזר. היה באמצע התפילה, המתינו לו עד שגמר את התפילה והביאו אותו. שואל אותו בן קוזיבה, תגיד לי, מה אתה מתכנן ביחד עם הקוטי הזה? מה הוא דיבר איתך? הרי הוא בא מטעם המלך אליך. אמר לו, אני לא יודע כלום מה שאתה מדבר, לא שמעתי כלום. אני הייתי בתפילה, לא יודע. בן קוזיבה חשב שהוא פשוט מרמה אותו, ולכן הוא כעס עליו, ותכף בעט בו והרג אותו. יצא בת קול ואמרה, אתה סימת הזרוען של ישראל, סימת העין ימינן, לפיכך זרועו של אותו האיש יבש תיבש, ואין ימינו כהות תקהה. מיד גרמו העוונות ונלכדה בתר, ונהרג בן קוזיבה. ללמדנו, צדיק אחד אפילו, מסוגל להציל, להגן על כל ביתר. קל וחומר ככל שיש יותר ויותר, כמה הדבר הזה יכול להגן על המצב הביטחוני הקשה שעם ישראל פוקד אותו. הרי כתוב בספר בראשית פרק כ"ז פסוק כ"ב, ויגש יעקב אל יצחק אביו עם משה ויאמר הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו. דורשים חז"ל במדרש רבה במדרש אחד, שוב, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו, דורשים חכמים, כל זמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הידיים ידי עשיו. וכל זמן שאין קולו מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות, הידיים ידי עשיו. והביא את זה רש"י, שואל הגאון מווילנה, הרי זה בדיוק הפוך. בפסוק כתוב הכל כל יעקב, ולמרות זאת והידיים ידי עשיו. איך אפשר לדרוש הפוך, שאם הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו? מתרץ הגר"א, כשמדקדקים בפסוק, ויאמר הכל כל יעקב, הכל הראשון כתוב בלי וו, והכל השני כתוב עם וו. זה לרמז לנו, שאם הכל חסר, יש בו רפיון, יש בו חיסרון, הוא נהיה יותר קל. אז אם הוא קל כל יעקב, אז הידיים ידי עשיו. ברגע שיש רפיון בלימוד, ברגע שיש חולשה בלימוד, הדבר הזה גורם למצב של ערעור כל המצב הביטחוני בעם ישראל. לכן, בדיוק הפוך, ככל שנחזק את עולם התורה, את לומדי התורה, זה מה שיביא לנו ביטחון. הרי אנחנו רואים שהמציאות הידיים ידי עשיו כפשוטן. לוקחים סכינים וחרבות ובידיהם יום יום דוקרים והורגים. ריבונו של עולם, זה לא אומר דורשני. למה ועל מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הדבר הזה? איך הם מסוגלים לעשות את הדברים האלה למרות שהם רואים שהם נאבדים ומתים ובכל זאת הם מתאבדים? הידיים ידי עשיו ממש, כי הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. יש פה, נלחמים בקולו של יעקב, מחלישים את קולו של יעקב. קול יעקב נחלש, את זה אנחנו צריכים לחזק. כשאנחנו נחזק את קולו של עשיו, של יעקב, הרי ממילא הידיים לא יהיו ידי עשיו, לא יוכלו להתקרב אלינו, כי זה כוחה של התורה. התורה מגינה ומצילה את כלל ישראל מכל מיני גזרות קשות. כמו שמסופר, פעם אחד היה תלמידו של רב יצחק אלחנן, היה לו תלמיד מצוין, שברוך השם התחתן עם אחד, בת של אחד הגבירים, ופרנס אותו בכבוד, והכל בצורה יפה, וישב ועסק בתורה. והנה לימים, באו לרב יצחק אלחנן לחפש איזה עיר, חיפשו רב, אמר להם, יש לי תלמיד מיוחד בשבילכם. ואז הוא הציע את התלמיד הזה. כשפנו אליו, הוא אמר שהוא צריך לשאול את חמיו, אחרי הכל הוא המחזיק שלו, אז הוא חייב לשאול אותו. כשבאו אליו, אמר לו, חמיו, למה אתם רוצים ללכת מפה? בשביל עוד קצת כסף, אני אשלם לכם יותר, ולא תלכו. וכך היה, הוא באמת עיכב אותם. ונתן להם תוספת, העיקר שלא ילכו ושישארו איתו. לאחר תקופה שוב חזרו, ועוד פעם הציעו הצעה עוד יותר, וכך חזר על עצמו הסיפור שהחמיב התנגד, והוסיף להם יותר כסף, העיקר שישבו איתו. אולם בפעם השלישית, כשכבר הגיעה הצעה מיוחדת, כבר לא יכלו לסרב אליה, ולכן החליטו אפילו לא לשאול אותו ולא להתייעץ איתו, כי הם רוצים גם לחיות בכוחות עצמם ולא להיות נתמכים. וכך היה, באו והודיעו לו שאנחנו חייבים ללכת, אנחנו חייבים גם כן להגיע הזמן שנוכל להתקיים בכוחות עצמנו, לא תמיד נשען שתחזיק אותנו. אמר להם חמיב, השאלה מי מחזיק את מי? אני מחזיק אתכם או אתם מחזיקים אותי? לכם נדמה שאני מחזיק אתכם. ואני אומר לכם שאתם בזכות התורה שאתה לומד, אתם מחזיקים אותי. אבל לא הועיל שום דבר, ובסופו של דבר הם הלכו. ובעודם בדרך, רחמנא ליצלן, פתאום נפטר אותו חם. ואז הבינו עד כמה הדברים שלו היו עמוקים. וכך מסופר על הרב חיים מבריסק. הרב חיים מבריסק, פעם באו אליו פרנסי העיר ביאלסטוק, רצו לשאול אותו האם הבן שלו יכול להתאים להיות רב שלהם או לא, כי ידעו שהרב חיים מבריסק הוא אדם אמיתי אפילו שמדברים איתו על הבן שלו. אמר להם כן. למה? כיוון שהוא תירץ היום את הרמב״ם מאוד יפה. הם לא, היה אחד מפרנסי העיר שיעיז את פנה ושאל, אני לא מבין כבוד הרב מה אתה מדבר, מה זה שייך בכלל? ואם הוא תירץ רמב״ם, זה שייך שהוא יוכל להיות רב עיר? אמר לו הרב חיים מבריסק, זה כפירה מה שאתה מדבר. אתה יודע מה המשמעות של רב עיר? כל העוצמה של הרב, שהוא מגן בתורתו על העיר. אם הוא יושב ועוסק בתורה, הוא מגן עליכם. זה גדולתו של רב העיר. רב העיר זה לא להיות עסקן, אלא להיות עמל בתורה, ולהדריך את הרבים. לכן באמת מסופר, מרן הרב שך, זכרונו צדיק וברכה, סיפר על הבח, שבתחילת דרכו הוא היה הרב של בלז. ואז פעם אחת ראו שהבית שלו חשוך, החליטו שהרב הזה לא לומד, לכן החליטו להדיח אותו מהרבנות, והדיחו אותו. למה? מה אכפת להם? בגלל דבר אחד, כי ידעו שבכוח הלימוד של רב העיר, העיר מוגנת. ואם הרב הולך לישון, אז העיר אין לה הגנה. ככה הסתכלו על זה אז. נכון שטעו, כי באמת הבח הוא לא ישן. הבח ישב ולמד, כי לא היה לו במה להדליק אור. וישב ולמד בעל פה. אבל הם, לשיטתם, כל כך הקפידו וידעו להעריך כשיושב ועוסק בתורה. כי התורה היא עוצמתית, יש לה כוח. יש לה כוח להגן. מדוע הוא מסביר לנו החפץ חיים? למה? למה זה כך? הרי כתוב בתחילת החומש בראשית, בראשית אמר רב יצחק בשביל התורה שנקראת ראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל התורה שנקראת ראשית. אומר החפץ חיים דבר נפלא. הרי כל אדם בעולם, מה שמקובל בעולם, כל אדם שמשקיע על איזה דבר, זה בשביל התוצאה היותר חשובה לו מההשקעה. אדם לא ילך להשקיע 100 שקל בשביל להרוויח 10 שקל. אדם הולך להשקיע 100 שקל בשביל שיוכל לקבל שם 200 שקל, 150 שקל. כל השקעה, ברור שהמטרה שלה היא עולה בחשיבות על ההשקעה. כך כל אדם סחלטן פועל. אין פעולה בעולם שאדם עושה ולא עושה אותה לשם מטרה שהיא יותר חשובה ונעלית מעצם העשייה וההשקעה. אם כן, אומר החפץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא אומר שבראשית בראתי את כל העולם בשביל התורה שנקראת ראשית, הרי זה מלמד אותנו שהתורה עולה בחשיבות על כל בריאת העולם כולו. כל העולם כולו הוא נברא בשביל התורה, בשביל לימוד התורה. ללמדנו שהתכלית הוא הרבה יותר חשוב. וכל ההשקעה הזאת לייצר ולברוא עולם עם כל עוצמת החוכמה שבו, הוא הכל שווה רק בשביל דבר אחד, בשביל לימוד התורה. זו מעלתה של התורה. זה כוחה של התורה. וביותר מבואר בזוהר הקדוש, בפרשת תרומה בדף קס"א עמוד ב', הלשון של הזוהר מאוד 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 נפלא ומעניין. כל דיסתכל, כל מן דיסתכל בה באורייתא והשתדל בה. כל מי שיושב ומסתכל בתורה ולומד בתורה, כביכול הוא מקיים כל עלמא, הוא מקיים את העולם. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, קודשה ברכו הסתכל באורייתא וברא עלמא. כיוון שהקדוש ברוך הוא מאיפה הוא ברא את העולם? מהתורה הוא ברא את העולם. מכוח התורה הוא ברא את העולם. ולכן, אומר הזוהר, ברנש מסתכל בה באורייתא ומקיים עלמא. השתכח דעובדה וקיומה דכל עלמא אורייתא היא. בגין כך זכאה הוא ברנש. דהשתדל באורייתא, דהאי הוא מקיים על מה. זאת אומרת, שאנחנו מבינים שבעצם כל סוד הבריאה, כל קיום הבריאה, הוא נוצר רק מכוח התורה. זה העוצמה של התורה. לכן כל מי שדבק בתורה, יושב ולומד תורה, עוסק בתורה, יש לו את אותו כוח, הוא הופך להיות חתיכת תורה. הוא מקיים את העולם, הוא מחזיק את הבריאה, הוא מגן על העולם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם היו 10, אפילו את סדום, סדום שהתגוררו בה אנשים, שיא השחיתות, עם מעשה סדום, שזה הביטוי החריף ביותר לבטות על שחיתות. ולמרות זאת, אם היה בהם 10, רק 10, כולל של 10 אברכים, כבר אותה סדום לא הייתה נהפכת. סדום הייתה מקום כגן הירק. הרי לוט לא הלך בחינם לסדום, כי שם היה את שיא הפריחה, הפך מה שאנחנו רואים היום, שכולו הפך לגופרית ומלח. וכל זה היה יכול להיות רק אם היה כולל של 10 אברכים במקום. מה העוצמה של התורה? מה העוצמה של החזקת התורה? מה העוצמה של לימוד התורה? ולכן דווקא בתקופתנו הקשה, שהמצב הביטחוני מעורער, והמצב המדיני לא ברור, לצערנו, צריכים להסיק מסקנה אמיתית, ולהפיק את הלקחים מפרשתנו. וכל אדם ואדם, בפן הפרטי שלו, יבין עד כמה חשוב כל לימוד תורה שיושב ועוסק בתורה, כמה שהוא יכול לתרום למען הדבר הזה. לו חכמו ישכילו זאת, יבינו כל מי שבידו להחזיק תורה, אשריו ואשר חלקו. כל מי שמחזק את עולם התורה, אשריו ואשר חלקו. כל מי שיושב ועוסק בתורה, עוד יותר הוא שותף במציאות. ולכן חובה על כל אחד לקבוע עיתים לתורה, כי בלעדי התורה אין קיום לעולם. ואת זה התורה רוצה להעביר לנו בפרשת השבוע. ואני חושב שדווקא בזמן הזה אין לנו מנוס, כמו שכל גדולי ישראל יוצאים בקריאה על חיזוק עולם התורה, על חיזוק לימוד התורה, כי זהו הסוד הקיום שלנו, וזהו הגנה, וזה מה שיביא לידי ביטול כל הרדיפה, השנאה יוקדת עלינו, שבכל יום כללתו מרובה מחברו לצערנו, והשם יעזור שבזה שנתחזק ונחזק את לומדי התורה ואת לימוד התורה, הקדוש ברוך הוא יאמר על ידי זה די לצרותינו, כי כשהכל הוא כל יעקב מושלם, אז ממילא הידיים לא יהיו ידי עשיו, ממילא יהיה בהם פחד וחלחלה ואימה, טיפול על כל אויבינו ושונאינו, עד לא יוכלו לגוע ולא לפגוע בשום אחד מעם ישראל, ויחד נזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק ומהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל המאזינים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.